אחר הצהריים טובים לכולם. בעזרת השם נדבר היום על נושא מאוד חשוב. אחד החשובים ביותר לעניות דעתי. נער הייתי וטרם זקנתי, אך ראיתי הרבה צדיקים נעזבים, מאחר ולא טיפלו בדברים האמיתיים, שהיו צריכים לטפל בהם בדרכי הצמיחה הרוחנית שלהם. אז ננסה היום ככה בעזרת השם. נה? יש שני חודשים בשנה העברית שמבקשים מאיתנו להרגיש רגשות. אז קודם כל חודש אדר כמובן, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. וההפך, שלושת השבועות, חודש אב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. כלומר, חז"ל מבקשים מאיתנו להרגיש דברים מסוימים. בכך הם מצטרפים לתורתנו הקדושה, שגם היא לא אחת מצווה עלינו להרגיש. הן מהכיוון החיובי, להרגיש אהבה, ואהבת לרעך כמוך. טוב, בוא נראה מה אפשר לעשות עם זה. ואהבת את השם אלוקיך. מנגד, היא לפעמים תצווה עליי למשל לא לנטור. שזה תלוי בהרגשת הלב, שאפילו לא יישאר לי, לא רק לא לנקום בפועל, שלא יישאר לי את הרמה, כמו שאומרים, שכלה, שכלה אומרים המרוקאים, שכלה, שכלה, שלא יישאר הרמה על ההרינג. וזה מעניין. כי זה לא סוד שלהרבה הרבה גברים לא קל להרגיש רגשות, לדבר רגשות, לבטא רגשות. אנשים בעניין הזה הם קוראות אותנו. אולי יחס של 80-20. לא יודע מה, אם יש 80% מהאנשים מודעות לרגשות, מבטאות רגשות, 20% נגיד שמתקשות. אז גברים זה הפוך. ככה, פחות או יותר. יש לנו בעיה, יש בנו מנגנונים שלמים של הכחשה, של הסתרה, של רגשות. והרבה הרבה גברים נוטים לשמור את הרגשות שלהם בפנים. לא מבטאים אותם, לא מדברים אותם. גם בצד השלילי וגם בצד החיובי. זה יכול להיות רגשות של פחד, כאב, בושה, אשמה. אתה לא אומר את זה, אתה שומר את זה בפנים. יכול להיות גם רגשות של שמחה, וגם את זה אדם לפעמים מדחיק. ננסה קודם כל להבין מה הסיפור שלנו, איך זה קרה לנו הדבר הזה. כן, מה זה בא לשרת באופן חיובי? מה הסיפור שלנו? אתה יכול להגיד, נולדנו ככה, לא קיבלנו בינה יתרה, מה נעשה? בסדר, אבל עדיין. בכל זאת יש כאלה שיש להם את זה. יש גברים שיש להם את זה. אז ננסה רגע קודם כל להבין כמה דברים. נקודה ראשונה, לפעמים באמת זה סוג של מנגנון הגנה. מכירים את זה מעולם הפסיכולוגיה. אדם שגדל בבית שאחד ההורים היה מאוד ביקורתי, מאשים, ורוב הדיבורים שלו היו דברי ביקורת וזלזול, ולפעמים אפילו פוגעני, דברים יותר קשים. יכול לייצר מצב שהילדים, אתה, מגיל קטן, כדי לשרוד, בתור מנגנון הגנה, כדי לא לחוות שוב ושוב כאב או פחד, אז אתה פשוט, איך אומרים, אתה התמודה שלך נתן הוראה, כדי לא לסבול את זה שוב ושוב, לקחת ללב מה שנקרא, ועוד שריטה ועוד שריטה בלב, קיבית את מערך הרגשות. ואז זהו, זה שירת אותך באותם ימים היטב, כי בזכות זה לא נפגעת יותר מההורים שלך. זהו, אתה לא סופר אותם, לא רואה אותם, יחד עם זה בדרך כלל אתה גם לא רואה אף אחד, נהיית כזה ציני, קשוח, פני פוקר, לא רואה אף אחד בעיניים. קיבית את מערך הרגשות. אז אתה לא מרגיש כאב, אבל אתה גם לא מרגיש שמחה. בטח שלא מודע, בטח שלא יודע לדבר את זה. זה אחד. שתיים, יש הורים שפשוט לא נתנו לגיטימציה לרגשות בבית. או כי הם לא הכירו את השפה בעצמם, או מכל מיני סיבות אחרות שהם עברו דברים גם. לא היה לגיטימציה לזה, לא היה דיבור כזה. לא תיווכו לנו את עולם הרגשות דרך דיבור. יש הרבה בתים שהקשר העיקרי הוא טכני, הוא פרקטי. הוא מה עושים, מה לא עושים. ואתה לא שמעת את ההורים שאומרים מה הם מרגישים, לטוב, לרע. יש לא מעט הורים כאלה, ואז הילד גדל בבית, פשוט אין לו שפה לעולם הרגשות. אין לו שפה לזה, הוא לא מכיר את המילים. הרבה פעמים אתה רואה ילד משחק בגן שעשועים, נופל, קיבל מכה, מתחיל לבכות. שר האמא רצה אליו, אל תבכה, אל תבכה, לא קרה כלום, לא קרה כלום, כך סוכריה, כך זה, כך זה. לא קרה כלום. הוא קורא משהו מאוד מלחיץ בבית, או משהו מפחיד. הילד מתחיל לבכות. לא, אל תבכה, אל תבכה, לא בוכים. לא קרה כלום, הכל בסדר. הכל... לא נותנים לילד להרגיש כאב. אז הוא מלמד את עצמו שאין דבר כזה שנקרא כאב. כל פעם שיש כאב הוא מדחיק אותו, כאילו שזה לא קיים. כי ככה ירגילו אותו. אתה תמצא גננות, הורים, הורים. אומרים, נגיד לילדים, למה אתה עושה לו את זה? זה לא נעים לו. זה לא נעים לו. מה זה זה לא נעים לו? זה רמת הכללה מאוד מאוד גדולה. תלמד את הילד רגשות. מה זה לא נעים לו? תגיד, זה מציק לו, זה מעליב אותו, זה מדגדג לו, זה כואב לו, זה מפחיד אותו. דבר עם הילד. דבר עם הילד בשפה שתואמת את האירוע. אבל הרבה פעמים מי שגדלנו לידו, הוא בעצמו לא ידע. לא היה לו מילים לדברים בכלל. אז גם אתה ככה גדלת. והרי כל תפיסתך את העולם, את עצמך, בני אדם, זה חזות הוריך. מהיום שנולדת והסתכלת אליהם מהעריסה, כל מה שהם היו, הם טיווחו לך מה זה עולם, מה זה חיים, מה זה התנהגות, מה זה רגשות. ואם הבית לא ידע לבטא, אז למה שאתה תדע לבטא? אתה לא תדע לבטא. ככה. בטח ובטח שיש כל מיני סטיגמות שאומרים, מה אתה בוכה, מה אתה בחורה? תהיה גבר. מה אתה ילדה? אז איזה עוול עשו עם הגברים, עם כל המשפטים האלה, איזה עוול. כבר ילדים, גברים, לא בוכים. אז בדרך כלל שאתה לא מבטא רגשות שליליים, זה בא גם עם ההפך. כי כל מטבע יש לה שתי צדדים. כל מטבע שתי צדדים. הרבה פעמים הורים רואים ילדים רבים. אסור לריב בבית שלנו. למה אתם רבים? אל תריבו, צריך להיות אוהבים, ככה אמרו לי. צריך לאהוב אחד את השני. אחים אוהבים, אסור לריב, אסור לשנוא. איזה עוול זה, להגיד דבר כזה לילדים. מה, אבל בסוף זה לא החיים, בחיים לפעמים רבים. לפעמים יש רגשות שליליים. מה זאת אומרת אסור לריב? אז איפה הם ילמדו לריב? איפה? בשכונה? הם צריכים ללמוד לריב בבית. אבל בצורה נכונה, וללמוד לסלוח, וללמוד להשלים. אבל יש הרבה בתים, אסור לריב. ככה אצלנו. צריך אהבת אחים. ואז מה התוצאה לפעמים? אז אין גם אהבת אחים. כי אם אי אפשר לסנוע, אז גם אי אפשר לאהוב. כי בסוף אתה מעצבן אותי לפעמים. אז אם אסור לי לסנוע, או אסור לי לריב בלב, כאילו, אז, אבל אני לא יכול, לפעמים אני כן מרגיש ככה. אז אם אסור, אז אני מחבט מערך הרגשות שלי כלפיך בהוראת תוריי. כילד קטן. מחבא. ואז אני גם לא אוהב. נקודה חשובה מאוד. כהורים. לאפשר לילדים לריב לפעמים, זה בסדר, לא קרה שום דבר. הרב מנחם פרומן פעם דיבר עם החתן שלו. שאל אותו, אתה אוהב את אשתך? שזה בעצם הבת של הרב פרומן, זצ"ל. אמר לו, ברור שאני אוהב את אשתי, אני מת עליה. אמר לו, לפעמים אתה שונא אותה? אמר לו, חס ושלום, כבוד הרב. לשנוע את אשתי? אמר לו, אז אתה לא אוהב אותה. כך הוא אמר לו. והוא צודק. הוא צודק. לכל מטבע יש שתי צדדים. כשאתה מדכא צד אחד, גם הצד החיובי מדוכא איתו. אז יש עוד תופעה, תרבויות שאומרים, אל תספר בחוץ את כל מה שאתה מרגיש שעובר עליך. אנחנו לא מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ. תשאיר את הדברים האלה בפנים. ואז זוגות מתחתנים. הרבה פעמים יש תקופות קשות, לא מדברים. לא מדברים. לא מתייעצים. לא אומרים מה הם מרגישים לחברים שלהם, או לבעלי ניסיון, יכלו לעזור להם, או לפחות לפרוק את הכאב, לא, לא מחפשים את הכביסה המלוכלכת. כל מיני אמירות כאילו מוחלטות, לא יודע מאיפה הם באו, לא מדברים, על זה לא מדברים, כל מיני... קיצור, יש כל מיני סיבות פסיכולוגיות, בתורנו, תרבות, סביבה, למה אנחנו מתקשים עם הסוגיה הזאת? אז אנחנו יודעים, בשנת 1989, חוקרים, כל מיני אוניברסיטאות, לא עכשיו כל השמות, התחילו לדבר על המושג שאז היה חדש, שנקרא אינטליגנציה רגשית. אינטליגנציה רגשית. זה היה באמת חידוש גדול שפתאום דיברו על זה. האווארד גרדנר מאוד פיתח את זה מאוניברסיטת הרווארד, הוא בכלל דיבר על ריבוי אינטליגנציות. כלומר, עד אז היו בטוחים שכדי להצליח בחיים, אתה צריך לאחוז במחשבות הנכונות, לפתח את השכל, את החשיבה וכן הלאה. ואמרו, זה מה שמנבא הצלחה. ואז פתאום ראו שבהרבה מקרים זה בכלל לא נכון. יש אינטליגנציות אחרות לגמרי, שהן חשובות לא פחות אם לא יותר, להצלחה בחיים, בטח ובטח במערכות יחסים. בהורות, בזוגיות, יחסים בין אנשים. שם כולל זה אינטליגנציה רגשית, אחר כך פיתחו את זה. אינטליגנציה תוך אישית, בין אישית, כל מיני מושגים, נטורליסטית, כזאת, כזאת. אבל פתאום פתחו לנו מרחב שלם של היכרות עם עצמנו. והם עשו דבר מאוד חשוב. כי הם דיברו על זה שהאנושיות שלנו היא מורכבת לא רק מהחשיבה, אלא גם מהרגשות. וכדי להיות בן אדם וכדי להצליח לעבור את מסע החיים, אדם זקוק להתייחס לעולם הרגשי שלו ולעולם הרגשי של סביבתו. מה שנקרא אמפתיה. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי אתם ידעתם את נפש הגר. אומרת התורה, תהיו אמפתיים. אתם יודעים מה זה, אתם הייתם שם. תרגישו את הגרים האלה שמתגיירים פה בארץ ורוצים לחזור הביתה. תהיו אמפתיים כלפיהם. בתורה זה מופיע, תכף נראה, בהרבה מקומות. אבל כולנו יודעים שהרגשות חשובים. היום זה כבר לא חיש... זה לא חידוש. פעם זה היה חידוש. הם מנחים אותנו בבחירות שלנו, הם מובילים אותנו להרגיש אנשים ולהגיב נכון אל הסיטואציות שאנחנו חווים. קיצור, כל האינטלקטואלים טעו לחלוטין, שהם חשבו שהאדם, אם יהיה במחשבה נכונה, אז הכל יהיה בסדר. בסיפורים רבים בתורתנו הקדושה אפשר לראות שהתורה שוזרת בדיבור האלוקי שלה אמפתיה עמוקה כלפי הדמויות. על מי אתם יכולים לחשוב, אם מותר לשתף בשיחה כללית? על מי אתם יכולים לחשוב רגע? דוד המלך, שם זה יותר בולט, אבל דברים ככה בסיפור, ככה בראשית. יש דברים שאתה ממש מרגיש את זה. הסיפור של הגר וישמעאל. אתה לא יכול, אתה לא יכול שלא להזדהות עם הילד. שלא להזדהות עם הגר. הם זרוקים שם במדבר. למה התורה ככה כתבה את זה כזה דרמטי? כי היא רצתה לעורר בך את המקום הזה. שנכון, סילקו פה אישה, שהיא הייתה אשתו של אברהם אבינו, ורוצים שאתה תרגיש את הדבר הזה. ושלאה הייתה שנואה, ואחותה הייתה אהובה יותר ממנה. התורה מתארת את זה באופן שהיא רוצה שתרגיש משהו. אתה אמר, מרגיש את זה בפסוקים. וכשסב חוזר ורואה שיעקב לקח את הברכה, והוא זועק זעקה גדולה, ברכה אחת לך אבי, אתה כבר ממש ככה יוצא לבך. אתה מרגיש איזה אמפתיה, גם אם הוא לא איזה צדיק הדור. אתה רואה שבתורה, בכלל, גם אנחנו יודעים, האמפתיה, לזהות רגשות, להרגיש רגשות, גם שלנו, גם של אחרים, זה לא תוסף תזונה, כליל. זה לפעמים בבסיס התפיסה המוסרית שלנו. להרגיש כאב של אחרים, להגיב אליו נכון. כל מי שיהיה אבא, הוא ידע את הדבר הזה. אני ראיתי את זה על עצמי הרבה פעמים. מה שאני מדבר עכשיו זה דברים שפעם הייתי גרוע בהם. ולמדתי אותם. כי למדתי על בשרי כמה זה חשוב. כדי לחיות נכון. כדי להיות בעל טוב. כדי להיות אבא טוב. ילד חוזר מהבית ספר, אומר לך, אבא, הרביצו לי היום, בוכה, מי הרביץ לך? מי זה? מה הוא עשה? הוא נתן לי סתירה. ומה עשית לו אתה? החזרת לו? לא. למה לא החזרת לו? בוא תסתכל, אתה מביא בברכייה, אתה מביא לו מימין, אתה מביא לו משמאל. מה זה לא החזרת לו? בוא נתאמן, בוא נעשה ביחד. כלומר, אתה מדלג על הרגש שהילד מרגיש. לאן אתה הולך איתו ישר לפתרון? לא טוב. זה לא מה שהילד צריך. הילד חזה, קודם כל, וואו, ומה הרגשת? בוא נעשה כוס שוקו. עושה לו כמה עוגיות, נותן לו נשיקה, מעודד אותו. קודם כל אתה נמצא איתו בכאב, מרשה לו, מותר להרגיש ככה. אחר כך, שעה, שעתיים, הילד חוזר לאופטימיות, לשמחה. אתה יכול לעשות לו קורס בקרב מגע. יכול לעשות לו, לא יודע מה, כל מה שאתה יודע. כי בסוף כשאשתך תחזור מהעבודה, היא תגיד לך, אל תשאל איזה יום גרוע היה לי, המנהל צעק עליי, ואיזה מישהי, מה זה העליבה אותי? אתה גם יכול ללכת לפרקטיקה, ולתת לה פתרונות מעשיים. למה מי בכלל? מי הוא שידבר ככה? את בכלל רואה אותו? מה זאת אומרת? ובכלל אולי זה מעט השם, ויש גם ניסיונות לה בעולם. ולכי תדעי, וביקשת בקשה מעט השם כשהוא העליב אותך, את יודעת, כל הבקשות נענות ברגע הזה, זה הכל נכון. אתה ישר מייצר עבורה פרקטיקה, פרספקטיבה, פתרונות. ואז היא אומרת לך, אחרי כל ההרצאות שלך, אתה לא איתי. אתה לא אוהב אותי. כי אם אתה לא מסוגל להרגיש את מה שאני מרגישה, ולחבק את הכאב כמו שהוא, אז אתה לא איתי. אתה לא איתי. אתה בעולם שלך. אתה שומע את הכאב, אתה מזדהה איתו, אתה נותן לו מקום. זה א' ב' להרגיש רגשות. ובפרט של אחרים, ולתת לזה מקום בתגובות שלך, זה א' ב'. אולי מהסיבה הזאת, העולם הרגשי של גיבורי התנ״ך מאוד בולט. אפשר לראות בכל מיני סיפורים, שגיבורי התנ״ך צועקים, בוכים, שמחים, צוחקים. יש משהו חשוב להשם יתברך שנדע את זה. שבאמת, מה איבדנו בדרך ולאן אנחנו אמורים לחזור? זה כמו שפתחנו בהתחלה. תורה מכוונת אותנו להרגיש, להזדהות, אפילו עם הרשעים שסובלים. לפעמים, כשצריך. ואם מעשה אתה רואה שהמצרים טובים, אל תשמח. עכשיו יש פה כאב. אתה צריך להזדהות עם הכאב. אחר כך תגיד שירת הים. קודם תזדהה עם הכאב. יוצאת בת קול, מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה. קודם כל יש פה כאב. אדם לא עלינו מת לא מת. אבל הוא אומר, וואלה, אין בי עצבות. לא רוצה לשבת אבלות. לא, לא. אתה תעצור, תחפש את המקום האבל שבך. יש הלכות אבלות. אבל תגיד, מה זאת אומרת? חייב אדם לברך על הרע, שכשם שברך על הטובה, והכל טוב, והכל לטובה, ואתה כולך מאמין שהכל טוב. הרגע, אבל קרה פה משהו. לא, תתחבר לכאב. אל תדלג. אחר כך תגיד, הכל לטובה, הכל זה, הכל זה. התורה, החז"ל, העולם ההלכתי, מכוונים אותנו למקום הזה, שלא נאבד את זה. יש הזוהר הקדוש פרשת וישב, אומר משהו מדהים על הפרשייה של יעקב ועשיו. אומר הזוהר, שחלק גדול מהסבל שיעקב אבינו סבל בחיים שלו, זה בגלל מה שהוא עשה בסיפור עם עשיו, לקיחת הברכות. אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל לקיחת הברכות זה היה בעצת אמו, ובהסכמת ריבונו של עולם. מה יעקב לא עשה בסדר? שאומרים עליו שבגלל שיעקב רימה, והוא בא עם הבגדים, ככה, אז גם באו לו עם הסמלה של יוסף אחר כך, והכל התהפך עליו לרע עם יוסף. אבל מה יעקב אבינו השם, הוא עשה את מה שהוא צריך לעשות. מדייק הזוהר הקדוש שזה בגלל שהוא ציער את יצחק. בגלל שהוא ציער את אבא שלו. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, בגלל שהוא ציער, למרות שזה מה שהוא צריך לעשות, כן? אבל בסוף הוא ציער אותו, לכן שיבוא ויראו לו את הכותונת של יוסף, גם הוא יצטער מאוד מאוד מאוד. וזה יהיה מידה כנגד מידה. זה מעניין. גם אם אתה עושה משהו נכון, לפעמים משלמים על בחירות מוסריות שאנחנו עושים. גם אם זה נכון. אותו דבר אומר הזוהר על הפרשייה של רחל. שרחל גונבת את הטרפים. לכאורה בסדר גמור, מה היא רצתה? כיוונה לטוב, שלא יהיה כל העבודה זרה של לבן, לתקן את אבא שלה. אבל אותו דבר אומר הזוהר גם שם. בגלל זה נגזר על רחל שתמות בדרך ולא תזכה לגדל את בנה בנימין אפילו יום אחד. למה? כי היא ציירה את אבא שלה. גם אם רשע שברשעים, זה לא מעניין. התורה רוצה והזוהר עקבי בדבר הזה. בכמה וכמה פרשיות. התורה מחנכת אותך להרגיש רגשות, להיות מודע אליהם ולפעול בהתאם. במיוחד שמדובר ברגשות של אחרים. אלוקים נמצא ברגישות לזולת. לפעמים בזוהר הקדוש רואים סיפור שחוזר על עצמו כמה פעמים, שאחד הרבנים בזוהר שואלים אותו שאלה, ובתגובה מה הוא עושה? מה הוא עושה בתגובה? בוכה. בוכה שעה. שעה. מתי שאלו אותי משהו ובכיתי שעה? בוכה שעה. רק על השאלה. זה מדהים. זה מרגש. בן אדם שואלים אותו משהו שנוגע לו, בוכה שעה. הילדים שלי אומרים לי לפעמים, מה, באף פעם לא ראינו אותך בוכה. אמרתי להם, הגברים בוכים בלילה, אני יודע, ככה אמר אבנר גדסי. אבל חס וחלילה, אמרתי להם, זה לא בכוונה. אני בוכה שאני שומע שיר מרגש, או משהו בתורה מאוד מרגש אותי, אני בוכה. או עם דברים כאלה. אבל אני לא, אתם לא לידי באותו רגע, אני יודע. אני אומר להם, אני בוכה. חשוב לי להגיד להם את זה, שידעו. גם אני לא מראה את זה, אבל זה קורה. חשוב. אז מתברר לפי כל זה, שגיבורי התנ״ך והזוהר, וארץ ישראל הנושנה, וזו שעתידה להיות, בעזרת השם, בשלמות, באמת מדברת על עולם של רגשות. ולא כאותו סטריאוטיפ של המצ'ואיסט המערבי שלא בוכה ובוכה רק בלילה. גברים יהודים בוכים ביום, כשצריך, לא צריך לבכות בלי סיבה, כן, אבל גבר אמיתי בוכה, או כלומר מרגיש, לא צריך דווקא לבכות, כוונה שהוא רגיש. יש הרבה הרבה אנשים שלא מבינים שבאמת מצד האמת אי אפשר להדחיק רגשות. אי אפשר להסתיר רגשות. בטח שלא לאורך זמן. בטח אם הם שליליים. אי אפשר. אם אדם יסתיר רגשות לאורך זמן, דברים שליליים יכבוש, לא ידבר עליהם, לא ידבר עם הבן אדם שפגע, שהעליב, שיכעיס. ישמור הכל הכל בפנים, אז אנחנו יודעים רגשות, אין אף רגע שנזרק החוצה מהאדם, הכל נאגר, 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 עד שזה מתפוצץ. ובדרך כלל זה מתפוצץ על האנשים הכי קרובים אליך, הכי יקרים לך. מקרה אחר שזה לא מתפוצץ, בסוף צריך נתיב לממש את הרגשות האלה, השליליים שאתה עוגר, בסוף אתה תצטרך למצוא פיצוי. שימלא את החלל שאתה חווה. הפיצוי הזה בדרך כלל יהיה התמכרות. ככל שאתה עוגר יותר רגשות שליליים, אתה תפתח התמכרות חזקה יותר. בין אם זה התמכרות לחומרים, או התמכרות להתנהגות. כל מיני התנהגויות, ריצוי שליטה, מסכים, חומרים, ניקוטין, דברים קשים יותר, תרופות מרשם, סדרות, עניינים. כי ככל שיש בתוכך רגשות של בושה, כעס, אשמה, כאב, ואתה מדחיק, מדחיק, לא, לא, לא מדבר את זה, לא מתמודד עם זה, לא מפנה את זה לגורם הרלוונטי, לאדם שזה נוגע אליו. שומר, 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 אתה לא יכול לעשות את זה לאורך זמן, זה משגע אותך בסוף. פתאום אתה מתחיל להרגיש שאתה עצוב. אתה פתאום מרגיש שאתה, יש לך איזה דיכאון, ואתה לא מבין מה יש לך. אתה לא מבין מה יש לך, למה אתה מרגיש ככה? מה זה כל הנפילות מצב רוח האלה? זה בגלל שאתה שומר דברים שליליים בפנים, ולא מוציא אותם. אז בסוף אדם מה עושה? בלית ברירה, הוא צריך להגן על עצמו מהרגשות האלה שהוא לא משחרר, שהוא לא מרפא. אז הוא מתחיל להלביש את עצמו במסכות, בהתמכרויות, בהנאות מזדמנות, שימלאו את החלל. תדעו לכם שרוב פגמי האופי שיש לנו, זה בגלל שאנחנו לא מתמודדים עם רגשות שליליים שיש לנו. אפשר להעריך בזה בהזדמנות. רוב פגמי האופי, שזה דברים שהכי חשוב לתקן אותם, זה כי אנחנו לא באמת מוכנים להתמודד עם מה שקשה לנו. ברגש. אז אנחנו נאלצים ללבוש לבושים של אופי שהם חסרים, כי זה מה שמתאים כדי לא להרגיש את אותו רגש. אני אומר, אדם יכול ללמוד 1,000 פעם מסילת ישרים, ו2,000 פעם את הספר לרדת למעלה. והוא לא יזוז כהוא זה בעולם המידותי שלו. למה? בגלל שהוא לא מוכן להתמודד עם הרגשות שלו. צריך להבין, יש את הנשמה. הנשמה היא שלמה, היא תאורה, היא אינסופית. אבל אתה חווית כמה חוויות בחייך. יש כל מיני רגשות קשים שהולכים איתך, מגיל צעיר. פחד, כאב, אשמה, כל מיני דברים. עכשיו, מאחר ואדם לא רוצה לחוות את זה, אז מה הוא עושה? הוא מלביש את עצמו בקליפה. איזה קליפה? כל מיני קליפות התנהגותיות שמפצות על החוסר. אז הילד שהרביטו לו כמה פעמים נהיה אלים, פיתח תכונה של אלימות. למרות שהוא לא אלים בשורשו. אבל זה הדרך שלו להתגבר. ילד שהיה מזולזל בכיתה, פיתח התנהגות של ליצנות. הוא נהיה ליצן של הכיתה. הליצנות היא הדרך להתגבר על חוסר הערכה, כי הוא ראה שבזה הוא מצליח. וכן הלאה, זה הדרך. הרבה לבושים פגומים במידות ובהתנהגות האנושית, אלו קליפות שלבשנו על עצמנו כדי לא להתמודד עם רגשות שלילים. ברגע שאדם מוכן לפתח את המודעות הזאת למה אני מרגיש ומה אני מוכן לעשות כדי לרפא את האזורים האלה, מול חברים, מול ההורים שלי, מול עצמי, שם נמצאת תחילת התשובה. שם נמצאת תחילת המודעות, האפשרות לקלף את כל הקליפות ולהגיע לנשמה ובסוף להגיע לאלוקים. סיפר לי אדם מאוד רציני, מאוד רציני בעולם ההתמכרויות, מהבולטים בארץ, שהוא מטפל גם בהרבה אנשים דתיים, שמכורים לכל מיני דברים. הוא אמר, דבר ראשון שאני אומר לו, שמגיע אדם בדרך כלל חרדים, אבל לא רק, גם כל הזרמים, אומר לו, תצייר לי את אלוקים. מה, אי אפשר לצייר את אלוקים. הוא אומר, תצייר לי, נניח שאפשר. ואז הוא אומר לו, תכתוב לי מה אתה מרגיש כלפי אלוקים. רק מה אתה מרגיש, לא מה אתה חושב. הוא אומר, כבר אני יודע מה הוא מרגיש כלפי ההורים שלו, שהם בעצם היו בבואה לאלוקים. כבר אני יודע מה הוא מרגיש כלפי עצמו, בכל מיני דברים. כבר אתה מתחיל להבין את הסיפור של הבן אדם. הרגשות שאתה מתחיל להיות מוכן לעמוד מולם, אתה מתחיל להבין את הסיפור הכולל שלך. ברור שזה יותר עמוק ודורש עבודה, זה לא משהו. אני רק אומר, או קורא לעצמנו, לעשות את תחילתה של הדרך, ובעזרת השם, הדברים יקרו גם באופן ראוי וטוב גם מעצמם, כי כל תזוזה שלנו להסכים, לבטל, לתמלל, לדבר, להוציא מההסתרה את הרגשות שלנו, זה עוד צעד בדרך לגאולה הפרטית. לשחרור של הנשמה, למוכנות לוותר על קליפות, על פגמי אופי, וכן הלאה. יש משפט שאני שמעתי אותו פעם, וזה הרגיש לי כל כך נכון, שאני ממש, אני משתדל להגיד את זה בכל מקום שאני מגיע, והלוואי ותזכרו את זה כל החיים. ואם לא תזכרו, אז נשותיכם יזכירו לכם את זה שוב ושוב, עד שתקלטו את זה. המשפט אומר שאי אפשר בכלל להסתיר רגשות. גם אם אתה רוצה. אי אפשר להסתיר רגשות. כי הרגשות הם הכי קרובים לגוף. הם מאוד קרובים לגוף מבחינת המבנה של הנפש. ואם אתה לא מדבר את הרגש, אז אתה בהכרח מתנהג אותו. זה משפט, זה לא מובן מאליו, אני אומר לכם. המון גברים טועים בדבר הזה. אם אתה לא מדבר את הרגש, אז אתה בהכרח מתנהג אותו. אתה חושב, הוא פגע בך, אתה עכשיו כועס עליו. בסדר, תעזוב אותך, לא נורא, נו, יהיה בסדר, כפרת עוונות, לא נורא, אבל אתה כועס עליו. אתה דוחק את זה. זה בהכרח יבוא לידי ביטוי בהתנהגות שלך, בדיבורים שלך, בשפת הגוף שלך. הרי עיקר התקשורת זה לא מילים, זה אולי 30%. עיקר התקשורת, עיקר השיח, זה טונציה, הבעות פנים, טון דיבור, תנועות גוף, מרגישים אותך. הדבר הזה נחקר המון. דיברנו על זה פה באיזו הזדמנות. אפקט פיגמליון. דיברנו על זה באיזו הזדמנות. אז אם אתה בוחר לא לדבר את הרגשות, אתה בהכרח מתנהג אותם. אני אומר לכם, הדבר הזה, אני נפלתי בו עשרות פעמים. ברמה האישית, אני, עבדכם הנאמן, היה אוטיסט בקטע הזה. אשתי אמרה לי את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. יאללה, שחרר. נפגעת, נעלבת, כעסת, זה. שחרר את זה, למה אני רואה את זה על העיניים שלך. אני רואה את זה על הפרצוף שלך. אני רואה את זה על איך שאתה הולך. אני רואה מה אתה מרגיש. נשים, יש בינה יתרה, ברוך השם. ברוך השם, עוזרות לנו, מציבות לנו מראה. אבל אני אומר, למה להגיע לשם לאכול קש? בוא נעשה עבודה פה. יש לנו כאן קור היתוך לבניית העולם הפנימי, לבניית מודעות רגשית, לצמיחה. זה הישיבה. חיים ביחד אחד עם השני. אני אומר, זה מתנה. תנצלו אותה. אתן לכם שתי עצות, צריך כבר לסיים. עצה אחת, תבחרו חבר קרוב אחד, שאתם יותר ככה זורמים איתו. רואים שזה אפשרי. דברו על הרגשות. תעשו נועל קבוע. גם רבי נחמן אגב מדבר על זה, על חבר נאמן, שאדם חייב שיהיה לו חבר נאמן. שמדברים פעם בשבוע דיבורים מן הלב. חייב. אצל רבי נחמן זה מסט. כך חבר אחד, שזה דיבורים מן הלב. ושם באמת, אתה אומר את שלך, התפקיד של הצד השני זה לא לתת עצות, לא לתת פתרונות, לא שום דבר. רק להקשיב, להכיל, לתת מקום למה שאתה מרגיש. לא לבקר אותך. זה נטו לשפוך. ועם תמיכה של הצד השני, בלי שום ביקורת. ובלי הצעות לפתרון. ואחר כך הוא ידבר. להתרגל. יש מנהג מדהים, סיפר לי הבן שלי, עשו אצלו בישיבה ביד בנימין, שוכבים בחדר, אפשר לעשות את זה גם ברמת החדר. איך הם היו עושים? משהו מטורף לכיתה י"ב. אחד מחזיק כדור, זורק למישהו בחדר, תוך כדי שהם שוכבים, זה בעצם לפני השינה. זה שקיבל את הכדור, ספר משהו שקשה לו. משהו שקשה לו, שהוא מתמודד איתו. מדהים. או שזה שזרק את הכדור, רשאי לשאול אותו שאלה אישית. איזה יופי זה. אמרתי לו, מה זה? זה, זה, זה בית מדרש של משיח. עוד בכיתה י"ב. ככה. אפשר לאמץ את ההצעה הזאת ברמת החדר. אבל להרשות, להרשות לעצמנו. ככל שתדברו את זה יותר, המודעות תתפתח ביחס לזה, ויהיה יותר מילים לזה, וזה יהיה העולם שלכם, ותהיה יותר אמפתיה והכל. דבר שני, אני מציע פעם ביום לשבת כמה דקות, כל אחד עם עצמו, לכתוב מה הרגשתי היום. לכתוב על דף ככה, כל יום. מה הרגשתי היום? לא יודע. אני יודע מה חשבתי. לא, מה הרגשתי? צריך לתרגל את הדבר. בבוקר הרגשתי ככה, כי קרה ככה וככה. בצהריים הרגשתי ככה, בערב הרגשתי ככה. אפשר גם לפני כל תפילה. מה אני מרגיש? לא, לפתוח את הלב. אתה עומד לפנות לבורא עולם עם הלב, אז תפתח. אפשר גם לפני תפילה. בכתיבה אבל. ככל, אני אומר, הרגשות, המודעות אליהם והעבודה איתם, זה כמו כל שריר. זה זקוק תרגול, הזנה, אימון. ככל שעושים את זה יותר, זה מתפתח יותר. זה נהיה יותר גלוי, יותר לפניך. עזרת השם, שנזכה באמת ללכת בדרכו של אלוקים, בדרכם של גיבורי התנ״ך, להרגיש את עצמנו, להרגיש אנשים, להרגיש את העולם הזה, לפתח את המודעות הזאת, לגדול למקום הזה, לבכות, לשמוח ביום, וגם בלילה, ובעיקר את כל התקשורת שלנו, להעשיר באופן הזה. אז שיהיה בהצלחה.